ברוכים הבאים לזה נקסט ג'ן קאסט, פודקאסט המשחקים של הדור הבא. זהו פרק מספר 49, אחד לפני 50, עבור 14 לחמישי. ונמצאים איתי היום שני חבריי, אחיי, המייסדים של קבוצת הפלייסטיישן, פלייסטיישן נקסט ג'ן אייל בפייסבוק. הבחור שהטלוויזיות המיוחדות אצלו הם נטו בשביל האירוויזיון, הלא הוא עידן הרוש.
הלו, שלום שלום. מה שלומכם?
מה אתה אומר, אתמול צפית בהופעה של נטע, אה? של
נועה. בהחלט, כן, ראיתי את היוניקורן אתמול. כן, תותחית עולם. לקחה מקום שלישי.
ובנוסף יש לנו את מי שהאירוויזיון כל כך לא מעניין אותו, שגם אם היה לו גישה לאיימקס, הוא היה משחק עליו רק מורטל קומבט, הלא הוא גיל קפטן פלקוביץ'.
וואטאפ!
אבל היי, הוא פה,
אחי. גילוס.
הוא פה, הוא הגיע.
איזה כיף, הרבה זמן לא היינו. הרבה זמן עבר.
גילוס, אנחנו תופסים אותך בתוך בונקר, אה?
היום אני בממד, כן.
אתה מוגן, לא משנה מה קורה, חמאס, ג'יהאד, אזעקות, אתה פשוט יושב במקום, מקליט פודקאסט, הכל טוב.
כן, לגמרי.
כן. זה סוג של סולידריות, הזדהות עם המצב.
תגידו, הכל הצלחים בסדר עם התקופה הלא נחמדה הזאת?
היו כמה אזעקות, אבל הכל בסדר. הם שרדו, הכל בסדר.
האמת שאני בתקופה האחרונה גר ברחובות, ולא רחוק ממני פה, נפל פה הטיל על הבניין. כן. לא נעים.
זה עם זה שהיה גם פצוע, נכון?
ההרוגה.
ההרוגה, אוי ואבוי.
כן.
טוב, נימה קצת יותר אופטימית מאז הפרק הקודם היה אצלי שינוי משמעותי בחיים. וזה שנולד לי צאצא חדש.
מזל טוב. מברוק.
נולד עם
אפילו כבר הספיק לעשות ברית, והוכרז שמו, קוראים לו ליאם ארי.
ועשה פלטינום ב?
אני עשיתי פלטינום איתו על הרגליים בפאנל פנטסי 2.
אז אני חושב שהוא עשה את זה.
סוג של.
איך זה שלא קראת לו איזה... מה אני מחפש פה רגע?
פלטי.
איזה דנטה או איזה משהו, לא יודע.
ארי זה כבר מצוין, אתה יודע, אריה. זה הולך טוב, אריה של שבט יהודה. טוב, לפני שאנחנו ממשיכים לזהם את השכל על דברים לא מעניינים, תגידו לי, אם רוצים להקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט שלנו, או אפילו לפרק הזה, איפה עושים את זה? גילוס.
עושים את זה ביוטיוב, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, אמזון מיוזיק, טונין רדיו, איי הארד רדיו, פלייר FM, ליסן נוטס, פוד צ'ייסר, דיזר פודקאסטים, ופודבין. וואו, זה הרבה.
אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו.
כן, אני גם
כן.
מה אתם אומרים, נתחיל עם הפינה הראשונה שלנו להיום?
כמה יש לנו בכלל היום? מה זה?
זה הפינה המרכזית, יש לנו, הפינות זה כמות קבועה, זה מה שיש בפנים, זה משנה.
יש לנו, אוקיי, מכובד, יפה.
בוא נתחיל בפינה הראשונה שלנו, נקסט בחדשות הגיימינג, כמה חיילות יש לנו היום, מידן?
11.
11, מי יודע?
מי יודע? 11
ידיעות.
בדיוק. Let's go.
אבל מ-11 ידיעות, בוא נתחיל עם אחד שהוא אידיוט. האמת שהוא יהיה במספר 3 דווקא.
זה חזק, זה טוב, אהבתי.
אבל נתחיל בידיעה מספר 1. Redfall, המשחק האקסקלוסיבי הגדול הראשון של שנת 2023 למייקרוסופט. נכון, הראשון שתכננו, ולא זה שנפל בהפתעה כמו Hi-Fi Rush. שהוא אקסקלוסיבי גדול מבססדה, מארקיין, אוסטין, סטודיוז, שעשו את פריי, יצא לאור לכל צרצרים ואכזבות. הוא יושב כרגע באופן קריטיק על ממוצע 58, עם רק 14% מהמבקרים ממליצים לקנות אותו.
אוי גאד. טוב, מזל שאף אחד לא בחר את זה לליגת הפנטזיות שלנו.
כן, זה יכול להיות המקרה הקרוס-פיירקס שלנו.
הגיים אובר לגמרי. תראה, אני חייב לציין שזה לא מפתיע אותי בכלל, כאילו אני ראיתי כבר מההתחלה איך שהמשחק הזה הולך לצאת, שזה להילחם בערפדים, כאילו לא נראה מעניין בשום צורה, שאתה יורה, מה זה, יתדי כסף כאלה, זה נראה פשוט, לא יודע, משעמם, שום דבר מיוחד בו.
מה, הטריילרים שהם הראו שלו נראו טוב.
אולי זה הגרפית נחמד.
טריילרים קונספט מגניבים כאלה, שמראים לך את הדמויות השונות, ואחת הבחורה עם האפרו, עם הכוחות המיוחדים.
נו, ועשו את זה כל כך הרבה.
וכל מיני אפקטים. ואתה יודע איזה קאצים יש במשחק?
איזה קאצין יש מושג? יש תמונות זזות?
יש לך תמונה עם voice acting שפשוט זזה בלי שום אנימציה, בלי שום כלום. נטו קומיקס.
נשמע, כן.
הוציאו את כל התקציב שלהם על הטריילר. אגב, תאמינו, לא, במטקריטיק זה אשכרה נמוך יותר, 56 לגרסת אקסבוקס ו-54 לגרסת הפי-סי.
הכתובת הייתה על הקיר.
אני לא חושב שעד כדי ככה. אני לא הבנתי שעד כדי ככה. אני ציפיתי שם ל-70 ומשהו. כי היה כמה, היה פריביים לפני זה שאמרו שהוא נראה דווקא סבבה. אני מקשיב לפודקאסט מסוים של אקסבוקס, שציפו שם ל-80 פלוס. לפי פריביו שהם שיחקו.
אצל מי?
על המשחק יצא. נקרא, הפודקאסט נקרא Defining Dukes.
אוקיי.
מסתבר שהבילד שהם שיחקו עליו הוא היה סוג של vertical slice, והוא לא היה אינדיקטיבי למשחק המלא. ואז כאילו כאילו היה שם יותר אויבים והיה שם AI יותר טוב והיה שם...
צריך להסביר לאנשים מה זה vertical slice?
כן, vertical slice זה כשמפתחים מייצרים גרסה של המשחק שלא כוללת את כל התוכן של המשחק, אלא כוללת מדגם מייצג של סביבות ואויבים ויכולות, כדי לאפשר לאנשים פנימית בתוך האולפן וגם חיצונית לדגום את המשחק ולראות איך מוצר הסופי יהיה. הבעיה שבמקרה הזה זה לא היה מייצג לאיך שהמוצר הסופי יהיה, זה היה פשוט שקר. False advertising, מה שנקרא.
הוורטיקל היה כנראה ממש, נקרא לזה מוצלח, בזמן שכל השאר פשוט היה כנראה חצי כוח מוכן או משהו כזה, וזה
בעיה. כן, אתה יודע, השאלה המרכזית, למה משחררים את המשחק במצב הזה?
זה שאלת השאלות, כמו מה שהיה עם...
מי המטומטם שחתם על זה?
הוא כנראה אין לו עבודה יותר,
לא יודע, אני לא יודע, זה, אתה יודע, כאילו, הרבה משחקים כאילו דווקא מעדיפים לדחות, אתה יודע, אם יש מגיע למצב שהוא לא טוב, אז הרבה דוחים, אומרים שזה לא יצליח, וצריכים עוד
מה. המשחק הזה עוד קיבל דחייה של כמעט שנה, אז מה היה המצב שלו שנה שעברה?
אז כנראה שאם הוא נדחה עוד שנה, זה כבר היה כנראה הופך להיות פרסה, להיות... צחוקים ודחקות, ואתה יודע, כמו סוג
של... אבל עדיף להוציא משחק של 60?
כנראה שכן, כי כנראה הם הגיעו למסקנה שגם ככה זה לא יהיה כזה מוצלח. כמו שגיל אמר, הטריילר עצמו גם אותי הוא לא משך יותר מדי, אני גם כאילו לא התלהבתי, עפתי מהכיסא מהדבר הזה.
כן, אני היחיד פה שאהב את הטריילרים.
אתה בעצמך אמרת שזה 70, אחי, אמרת שזה 70.
אמרתי שציפיתי ל-70 על בסיס הפריביוז, אבל...
70 על 50.
הדברים שהראו נראה טוב.
אז אני אומר, משחק שאתה מצפה לו ל-70, הוא בחיים לא יהיה 90. ולכן גם אם הוא יצא 60 או 58, זה לא משנה אחי, זה סיים. ואז תשחרר אותו ותמשיך הלאה. וכנראה שאתה יודע...
החברה הזאת ארקיין, המשחק הקודם שלהם, אומנם זה לא ארקיין אוסטין, זה האולפן השני של ארקיין,
נכון.
אבל המשחק הקודם שלהם, דסלופ, קיבל ממוצעים גבוהים.
נכון.
דסלופ קיבל גם... 88.
זה באמת גם מה שרשום, אני עובר פה על כל ה... ביקורות באופן קריטיק, וכולם אומרים שהם בהלם מוחלט שארקיין הוציאו את הדבר הזה אחרי דפלופ.
כאילו זה היה מטורף.
Not on par, מה שנקרא, זה לא באותו לבל.
מצער, מצער מאוד.
כדי שלמאזינים לא יהיה רק מחשבות בראש של למה זה כל כך גרוע ומה בעצם הבעיות שמה, אני אספר קצת ממה שראיתי ב... מדגם רחב מאוד של סרטוני יוטיוב בנושא. קודם כל, הסקילים במשחק הם לא מעניינים. הרבה מאוד מהסקילים בסקילטרי הם פשוט יכול לסחוב עוד תחמושת מסוג X. וזה לחברה שידועה בזה שהסקילטריז שלהם הכי אינובייטיב שיש. ופה הם פשוט משעממים וכמעט ואין שום דבר מיוחד. עד כדי כך שיש דמות אחת שהסקיל המרכזי שלה הוא שהיא שולחת איזשהו... דרון או איזשהו כלב כזה, לא בדיוק זוכר מה זה אמור להיות, או רייבן, בשביל לסרוק קדימה ולראות מה קורה עם אויבים מקדימה, וכל הסקילים שלו החל מהראשון גורמים לו לתקוף את האויבים ולעשות אלרט. אז בעצם השחקן שישחק אמר, אני לא קניתי הסקיל של הדבר הזה, כי זה שובר לי את היכולת להשתמש בזה בסטלס. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה העובדה שהפרפורמנס של המשחק הוא על 30 FPS, ואין אופציה נכון. של 60, חוץ מב-PC, כן. וגם ב-PC זה דורש חומרה לא הגיונית. והם אומרים שיגיע פאץ' של 60 FPS לסיריז אקס בהמשך, זה עוד רמז לזה שהמשחק לא מוכן, והם אפילו נאלצו לכתוב על זה דיסקליימר על הקופסאות של המשחק, כי בקופסאות כן רשום 60 FPS, כי הם לא הספיקו להוציא את הפאץ' בזמן, אז יש שם בפנים פתק שרשום, אנחנו יודעים שרשום על הקופסא 60 FPS, אבל הפאץ' הגיע בקרוב. זה מהקטע הזה. בנוסף, כל המבקרים מדברים על זה שהמפה של המשחק ריקה לחלוטין, שאתה יכול לרוץ מצד אחד לצד שני של המפה, שזה משחק open world, mind you, וכמעט ולא להתקל באויבים, אולי להתקל באויב אחד או שניים. ה-AI של האויבים שבור עד כדי זה שיש סרטונים של אנשים שפשוט עומדים בתוך הרחוב באור מול האויב, האויב לא רואה אותם. או שבוס של הרפד ואתה שם כיסא בינך לבינו והוא לא יודע מה לעשות. בוס של הרפד עוד יותר חזק, שאתה קופץ על מכונית ופתאום הוא מאבד אותך ואתה חופש לעמוד שם ולראות בו והוא לא יודע לעשות שום דבר. פשוט משחק שהוא יצא אפוי, לא אפוי, שבור לחלוטין.
אוי ובוי.
כן. אז זה התקווה הגדולה של מייקרוסופט. כמובן, אתה יודע, השאלה היא אם הם נתנו לזה לקרות, הם טוענים שהם לא היו מעורבים, שזה בעיקר בסזדה עשו את זה.
בולשיט.
אבל אם הם נתנו לזה לקרות, מה יקרה עם סטארפילד?
אז רדפול זה לדעתך היה התקווה הגדולה? אני לא חושב שסימנו את זה.
אני חושב שרדפול היה אחד מהפילרס של מייקרוסופט של השנה. משחק אקסקלוסיבי שהוא רק שלהם, שהם הכריזו עליו לפני.
הפילר, באמת משחק שאפשר להגיד עליו שהוא הפילר, זה סטארפילד. יש מאחור כל כך הרבה מרקטינג וכל כך הרבה תקוות.
מה, בשוקייס הגדול שלהם שנה שעברה, רדפול היה one more thing.
כן, הרדפול הזה כאילו, תקשיב, זה אקסקלוסיבי, זה כמו שכאילו עכשיו זה יהיה ברמת God of War, בסדר?
בוא נגיד, זה לא God of War, אבל זה כן לצורך העניין...
זה ברמת הורייזן.
אינפמס או גוסט אוף צושימה, משהו כזה.
כן, גוסט אוף צושימה, או רדפול.
מבחינת החשיבות של זה, זה אותו רמת חשיבות בעיניי.
לא, אף אחד לא הגיב לרדפול כפי שהגיבו לגוסט אוף צושימה, לספיידרמן, בטח שלא לגאד אוף וור.
פיין, זה פיין.
נראה לי שאתה תופתע מכמה הייפ היה סביבו.
סביב רדפול?
כן,
סביב רדפול. רק בגלל שזה אריקיין, בגלל כל הסיפור.
נראה לי שאנחנו נחזור עוד לרדפול עוד כמה רגעים. לפני שאנחנו נחזור לרדפול, בוא נדבר על משחק אחר שהיה לו הרבה מאוד הייפ, עוד יותר מרדפול. אופ, סליחה. על את הסאונד הלא נכון. וזה כמובן נקסט לידיעה מספר 2. נינטנדו מפילה את כל מבקרי המשחקים מהרגליים. האגדה של זלדה דמעות הממלכה, האם הוא המשחק הטוב ביותר בכל הזמנים? אז למי שיודע או לא יודע, אתמול, סליחה, שלשום, היה אמור להיות אתמול, אבל שלשום, שוחרר לג'נד זלדה החדש לסוויץ', לג'נד זלדה Tears of the Kingdom, שבעבר נקרא Tentative Breath of the Wild 2, והוא קיבל ממוצע 97 באופן קריטיק, מתוך 64 ביקורות, עם 100% מהמבקרים ממליצים, וזה שם אותו כרגע באופן קריטיק במקום הראשון בכל הזמנים שלהם.
אז קודם כל, המשחק הזה נמצא אצלי ברשימה.
אצלי הוא נמצא כבר על המדף. קניתי את הגרסת הספנים בשקת חצות של פלייר וואן.
אז אצלי הוא ברשימה של הליגה שלנו, כן? אני מדבר על הליגה.
מגניב ממש. כן, נכון, הוא נמצא אצלך... המספר הראשון אצלך בליגה, לגמרי.
נכון, אז לא סתם בחרתי אותו ראשון.
יש לך את הניקוד שם המטורף, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
כן, כן.
סוף סוף תעלה קצת בניקוד, יא מאפן.
בסדר, בסדר. האמת היא שאין לי סוויץ', אז אני לא יודע מי, אבל לך יש, אז אתה יודע, סומך עליך, נדבר על...
לי אכן יש סוויץ', אני אדבר עליו עוד שנייה. גילוס, לך אין סוויץ' גם, נכון?
לא.
שיחקת ב-Breath of the Wild?
לא, לא שיחקתי.
אני כן שיחקתי ב-Breath of the Wild.
יפה, נו, זה טוב.
כן, דרך אמולטור במחשב.
בסדר, נו, אתה יודע.
מפתיע. מפתיע, אופס. האמת, אחלה משחק, מעולה. ה-Breath of the Wild לא מה שאהבתי אותו. ממש טוב.
אז Tears of the Kingdom הוא בדיוק בסגנון של Breath of the Wild, אותו מנוע, הוא אפילו ממחזר חלק מהמפה של ההירול, אבל בוא נגיד חלק מההבדלים המרכזיים שלו, זה שאת כל הכוחות שהיה לך ב-Breath of the Wild שינו לחלוטין, במקום זה יש לך יכולת אחת לקחת חפצים בעולם ולחבר אותם אחד לשני, ואז אתה יכול ליצור רפסודות וקשרים ודברים כאלה, ויש כל מיני דווייסים עתיקים שאתה יכול לחבר ולהפעיל עם בטריה, כמו מעברר ודברים דומים לזה, יש כזה גליידר מיוחד, ש... או לאוויור, אז זה מאפשר לך לבנות דברים סגנון מיינקראפט טיפה.
כן,
זהו,
זה
שוב
מיינקראפט.
דומה לזה, יש לך יכולת אחרת, שאתה יכול להצמיד חפצים לנשקים, בשביל לייצר נשקים חדשים. אז אתה יכול לקחת מקל עץ, ולקחת בולדר מהרצפה, ולייצר פטיש.
כן, זוכר, אנחנו דיברנו על זה פעם שעברה.
נכון, דיברנו על זה. אתה צודק, דיברנו על זה כשהיה את הפריוויום.
כן.
אז זה היכולות האלה, פלוס יכולת של לעבור כלפי מעלה דרך דברים, פלוס יכולת להחזיר אחורה את הזמן, אני בדיוק סיימתי את הטוטוריאל להשיג את כל היכולות האלה.
ותקשיב, זה
משנה לחלוטין את הגיימפליי שאתה לא מבין.
רק בהתחלה.
זה פשוט, כאילו, זה מרגיש שונה לחלוטין.
אני הבנתי
שכאילו... זה כאילו, זה אותו מנוע וזה מרגיש שונה לחלוטין.
אבל לא, אבל אני הבנתי שהם עשו פה את האקסטרה הזה, רק בזכות שאתה יודע, שזה לא יצא לוויו, כי ה-Breath of the Wild יצא הרי לוויו גם.
נכון. אבל עדיין הפרפורמנס פח. אתה לא מאמין כמה הפרפורמנס פח.
אבל באמת, הפרפורמנס לא טוב?
קודם כל, המשחק הוא 30 FPS, obviously, אבל...
מה זה וויו? בטח שזה פח.
לא.
לא, המשחק השני הוא סוויץ'. החלה שהוא סוויץ' אקסוסיב.
והוא גם 30 FPS?
הוא 30 FPS, והוא גם לא מחזיק את ה-30 FPS.
וואי.
כשאתה מפעיל יכולות שהן כבדות על, על הגרפיקה, אז זה נופל ל-20 FPS, בדיוק כמו שהקודם עשה. תשמע, זה לא שזה לא שחיק, זה שחיק וזה סבבה, אבל זה פשוט פרפורמנס פח.
וזה עדיין קיבל כל כך כל
כך הרבה סיום. וזה, אובייסלי, בגלל שזה סוויץ' אין לו HDR, ואין לו הגרפיקה מזעזעת, ממש על הפנים. והשאדוז נראים כמו דור קודם קודם.
איך זה?
אלייסינג לא קיים. הרנדרינג רזולושן לדעתי 1080p וגם זה לא בטוח.
זה 720 לדעתי.
ולמרות זאת המשחק הזה הוא פשוט תענוג צרוף. שחקתי בו היום הזה 3 שעות.
איך אפשר לתת למשחק הזה עשיריות? אני לא מבין.
כי תקשיב, גיימפליי איז קינג. גיימפליי איז קינג, גיימפליי איז קינג, גיימפליי איז קינג. הגיימפליי שם והעיצוב שם.
FPS קודם, במקרה זה שיהיה.
מדהים.
הוא צריך לרוץ חצי סביר קודם. לפני גיימפליי. חלק מגיימפליי זה...
בגדול בדרך כלל אני מסכים איתך, ואני ממש כאילו זונת פריימרייט הזה, אני לגמרי מסכים איתך בקטע הזה. ויחד עם זה, איכשהו, לא בוודאות. כאילו, כשמשחק הוא כל כך טוב, אתה סולח גם על דברים כאלה. אין הסבר אחר לזה. ואתה יודע, זה גם מביא אותי למקום שרציתי שנדבר עליו. אם זלדה במצב הזה של מבחינה מצב טכני יכול לקבל כאלה ביקורות, אז אם נינטנדו בכלל צריכים להוציא נקסט ג'ן?
כן, צריכים להיות
עם... אנחנו 6 שנים מהיציאה של הסוויץ'.
כן, ברור שהם חייבים להוציא, הם לא יכולים להישאר שם כל הזמן ב...
אבל מתי?
פיקסלייטד ג'אנק הזה.
לא יודע, זה עובד להם.
בסדר, נינטנדו זה מכונת כסף משומנת מאוד, אבל אתה יודע, צריך להיות עם הקדמה, קצת. להתקדם קדימה, זה מכשיר סופר מגה מיושן.
הוא גרסה באסטרדייזד של אינווידיה שילד מ-2016.
אני חושב ש... כן, ומאז נראה לי שיצאו אינווידיה שילד קצת יותר חזקים, הנובר.
אובייסלי. טוב, עידן, מה הטייק שלך על הנושא הזה?
עידן?
נעלם לנו עידן?
נעלם לנו רגע. אני דווקא, דרך אגב, רציתי לעלות לנושא...
לא, נעלם לנו עידן, אני רואה אותו בפגישה. עידן, האם שומע, עבור?
ראית מה הוא כתב?
אוי, אוי, אוי. הבנתי, טוב.
אוקיי, עידן צריך...
עידן נאלץ לפנות למצב חירום משפחתי, אז אנחנו נמשיך ללא עידן.
כן.
לצערנו, חבל מאוד, אבל בסדר.
אני רציתי לעלות לנושא דווקא משהו אחר שקשור בדיוק לזה.
כן, דבר אליי.
המשחק הזה קיבל כל כך כל כך הרבה עשיריות. אתה, לדעתך, משחק יכול, יש דבר כזה, ציון 10 שאפשר לתת למשחק? יש משחק שיכול לקבל ציון מושלם?
זה ויכוח אנטיקה. שיש לו הרבה מאוד צדדים. אני יודע שהדעה הרווחת בשוק המבקרים היום, זה ש-10 out of 10 זה לא משחק מושלם. 10 out of 10 זה משחק שהוא masterpiece מבחינת גיימינג. שזה אומר משחק שהוא טוב מאוד, עד כדי זה שכל משחק אחר הוא לפחות פחות, הוא טוב כמוהו או פחות. זה ההגדרה של זה. ובהגדרה הזאת אתה יכול להגיד, אה כן, Last of Us Part 2 או Part 1 הם 10 out of 10, כי אתה אומר, זה masterpiece של גיימינג. זה לא אומר שהמשחק הוא מושלם מבחינה טכנית, זה לא אומר שהוא מושלם מבחינה דיזיין, זה לא אומר שהוא מושלם משום בחינה, כי אין כזה דבר משחק מושלם, זה פשוט אומר שהוא masterpiece. נגיד לצורך העניין המקבילה זה סרט שתיתן לו 5 כוכבים, זה אומר שהוא מושלם? לא, זה אומר שהוא טוב מאוד, נכון? זה אומר שהוא טוב לפחות כמו כל סרט אחר שיצא באותו שנה כנראה.
כן, אבל ל5 כוכבים אני לא חושב שאפשר כל כך להקביל את זה ל10 מתוך 10.
אבל יש אתרים שמדרגים בכוכבים, ו5 כוכבים כן. נחשב באמת הקריטיק ובאופן קריטיק כ100 מתוך 100.
וואלה, אוקיי. זה קצת פלוד הדיזיין הזה.
אין לך דרך אחרת לעשות אגרגציה. יש לך פתרון אחר לעשות אגרגציה בין אתרים שמדרגים בכוכבים לאתרים שמדרגים בנקודות?
אז מה הם עושים עם אלה שלא נותנים ציונים, כמו יורו גיימר למשל?
הם לא סופרים אותם.
לא סופרים אותם בכלל.
נכון.
אוקיי. בסדר, אני...
זה הדעה שלדעתי רווחת. עכשיו, אם תשאל אותי, האם אני הייתי הולך ככה? האם אני הייתי נותן למשחקים 10 מתוך 10 בכמויות שנותנים היום? לא, בכלל לא. לא זכור לי אף משחק שהייתי נותן לו 10 מתוך 10 בשנה, שנתיים האחרונות. אולי לפאנל פנסי 7 רימייק הייתי נותן 10 מתוך 10. אבל כאילו בטח לא לטירס אוף דה קינגדם, לא ללאסט אוף אס פארט 2, למרות שעוד לא שחקתי בו, אז יכול להיות שאני אשנה דעתי.
וואי, גם לי יש אותו בקיו כבר הרבה מאוד זמן.
אפילו למשחקים שממש ממש ממש אהבתי, כמו נו של הוסמארק, ריטרנל?
ריטרנל.
עדיין לא הייתי נותן לו 10 מתוך 10, הייתי נותן לו 9 או 9.
נה, לא מגיע לו גם 10. כאילו, מגיע לו ציון גבוה מאוד, אבל...
נה. אני חושב שמחלקים היום מסיריות בקלות מדי. מה דעתך על הנושא גים? אתה חושב, נשמע שאתה אומר שאין כזה דבר 10 מתוך 10.
לא, עם 10 זה צריך להיות משחק שהוא straight up perfect, כי הוא מושלם. אני...
אבל 5 מ-5 אתה מקבל שצריך לתת.
זה כאילו תלוי בהשקפה שלך, איך שמסתכלים על, על השיטת ניקוד הזה. כאילו ה-5 star זה כאילו אתה מסתכל על משהו שבאמת הוא מאוד מאוד טוב ומאוד נהנית ממנו, אז בסדר, אבל ברגע שאתה הופך את זה למספרים של עד 10 ואתה נותן לו את ה-10 כציון הסופי, אני לא יודע, זה לא מסתדר לי כל כך, לא... כי 10 זה מושלם.
אבל תמיד למה אנשים אומרים ש... אם אתה מגדיר את זה כמושלם, אז אין לך טעם בכלל להשתמש בציון הזה, ואז כאילו אף משחק לא יקבל את זה, ואז בשביל מה לתפור את זה כחלק מהסרט.
אני יכול להבין אבל את למה הם קוראים לזה מאסטרפיס.
כן.
במקום. בסדר, אני יכול לקבל את זה. לא כל כך מסכים עם השיטה, אבל בסדר.
טוב, אתה רוצה שנדבר על מישהו שהוא לא מאסטרפיס?
הולך על זה.
בוא נעשה נקס לידיעה מספר 3 ונחזור חזרה קצת לדבר על מייקרוסופט. בהקשר של השחרור של רדפול, פיל ספנסר, הפרזידנט או הד אוף אקסבוקס גיים סטודיוס, אני לא זוכר מה בדיוק הטייטל שלו, התארח אצל הפודקאסט של קיינדה פאני, הפתח מרכאות אנטישמים בעיניי, הוא התארח אצלם לרעיון מיוחד, והם הוציאו ממנו ציטוטים שאתה פשוט... פייספולם אפילו לא מספיק בשביל לתאר אותם. הקשבת קצת לוידאו ששמתי פה, גילוס?
לא הקשבתי לוידאו, כי ראיתי שזה הולך ישר לאקסקאסט, ואני בדיוק כמוך מחרים אותם.
כן, עם הנרטיב הפלסטיני שהם פרסמו באחד מהפרקים שלהם.
כן, אבל קראתי כמה וכמה מהציטטות שהוא מסר שם בפודקאסט, ותשמע, אם אני הייתי מעליו במייקרוסופט או באקסבוקס, לא משנה מה, בעצם באקסבוקס אי אפשר נראה לי להיות מעליו, אבל אם הייתי במייקרוסופט...
מי בכלל הבוס שלו? הבוס שלו זה החבר'ה שמנהלים את החטיבות מעליו במייקרוסופט כאילו?
אני מתאר לעצמי, זאת אומרת לא בדקתי. בטח, אל בטוח הוא מדווח למישהו.
כן, נשמע שרפורט דירקטלי טו סאטיה נדלה, מייקרוסופט CEO.
אוקיי, וואו. אז ממש מתחת למגה ביג צ'יף. אוקיי. בכל אופן, אז אם אני הייתי המנהל שלו, אני כנראה הייתי שולח אותו הביתה, אחרי האמרות האלה.
אז בואו נספר למאזינים קצת מה הוא אמר. זה, קודם כל, אני תראה את זה בתור זה שהוא ניסה כנראה ליפול על חרבו, אבל הוא עשה את זה בצורה כזאת שמוציא את כולם גרוע, כאילו כולם במייקרוסופט יצא גרוע מזה. אז קודם כל הוא אומר, we're not in the business of out-counseling Sony or out-counseling Nintendo. הוא הסביר שמייקרוסופט בעצם מתמקדים רק בלבנות משחקים טובים, ולא באמת מעניין אותם לעשות שיפט משמעותי בקונסול מרקט שייר. או במילים אחרות, אנחנו יודעים שאנחנו מקום שלישי ואין לנו שום סיכוי, אז בואו לא ננסה בכלל. אתה יכול לקרוא את זה אחרת, גילוס?
האם אני יכול לקרוא את זה אחרת? לא, הוא פשוט
כאילו בגלל
ירה להם ברגליים.
יש לך דרך אחרת להבין את המשפט הזה?
לא, זה... איך זה נקרא? ירי בתוך הנגמש?
ממש ככה. ואתה אומר עוד ירי מהמפקד, לא סתם.
מהמפקד הראשי, כן.
ואז אתה יודע, הוא לא מסתפק בזה, הוא אומר ש... There is no world where Starfield is an 11 out of 10 and people start selling their PS5s.
רק על זה הייתי שולח אותו הביתה. סטארפילד זה כאילו הפין, זה היעלום שבקטר כרגע של מייקרוסופט.
זה המשחק, כל האסטרטגיה שלהם יושבת סביבו.
כן. אני לא יודע איך אפשר להגיד עליו מילה אחת לא טובה. כאילו, גם אם הוא נגיד המשחק הכי גרוע בעולם, הם צריכים כרגע לדחוף אותו לשמיים. אני לא יודע איך אפשר להגיד דבר כזה.
זה היה ממש, אה?
הוא כנראה, לא יודע, אחרי ה...
והטענה שלו של למה זה בסדר להגיד כאלה דברים, למה הם לא מתחרים בשוק יותר, זה כי הם הפסידו את הדור הקודם, וזה היה הדור הכי גרוע להפסיד. הוא אומר, he admitted that losing the Xbox One generation, את דור ה-Xbox One, was the worst one to lose, as it was the era where everyone was building up their digital library of games. אז הוא אומר, כן, בגלל שהפסדנו ב-Xbox One, וכולם כבר בנו לעצמם ספריות, אז עכשיו כולם ממשיכים הלאה ונשארים באותו אקוסיסטם, וכאילו אין לנו סיכוי, אז אנחנו מנסים לשפר את המצב שלנו בלי, תוך כדי שאנחנו מודעים לזה שאין לנו סיכוי. הנה, מה זה התבוסתנות הזאת? זה דרך שבה ה-CEO צריך להתנהל?
זה דברים ש-CEO לא צריך להגיד.
אתה היית רוצה לעבוד בחברה כזאת? שיא הרצינות.
עזוב את, את העובדים, מה עם בעלי האקסבוקס ששומעים, ששומעים אותו אומר דבר כזה?
לגמרי.
מה הם עכשיו עושים, זורקים את האקסבוקס מהחלון?
אני לא יודע. כאילו טוען שהם רוצים להוציא משחקים טובים, אבל אתה יודע, אתה לא יכול רק להוציא משחקים
בשביל
טובים.
בשביל מה? הפסדנו גם ככה. כאילו.
כן.
לא יודע מה עבר לאיש הזה ב... בראש כשהוא אמר את זה.
Insisted Microsoft is trying to pitch a unique offering, one that includes Xbox Game Pass, cloud gaming, and the idea that games can be played on any device by everyone. פשוט הזה.
מה שהוא אומר, אבל כן מסתדר עם זה שהם דוחפים מאוד מאוד חזק את, את Game Pass, זה, כאילו זה אנחנו כבר יודעים. אנחנו יודעים שהם...
אתה יודע, אבל אם זה היה... זה הראש שלכם כבר, תפסיקו לייצר קונסולות, ובואו שימו את Game Pass על פלייסטיישן, ונגמור את הסיפור. תתמקדו במשחקים.
אני חושב שסוני היו מרשים דבר כזה דרך אגב?
לא יודע, אם לא היה קונסולה של אקסבוקס, למה לא?
תכלס. כן, אם היו מוותרים לגמרי על אקסבוקס?
כאילו באמת, אם כל הכסף שהם מוצאים על לקנות אולפנים, והניסיון שלהם לקנות את אקטיביז'ן, זה לא בשביל לנצח במלחמת הקונסולות, אלא בשביל להרוויח כסף על קלאוד. אז תפסיקו לייצר קונסולות. אם זה לא מעניין אתכם, זה לא מעניין אתכם. על מה אתם מוצאים את ה-69 מיליארד דולר האלה?
כן, לגמרי יש בזה משהו.
טוב, מנימה פחות מאופטימית זו. בוא נדבר על הפתעות קצת יותר נעימות. מדהים לך?
לך זה.
גילוס, ב-Plague Tale, Requiem, שיחקת?
שיחקתי למען האמת.
וואלה, או... ב-Requiem או ב-Innocence? בראשון או בשני?
לא, סליחה, ב-Innocence, שיחקתי Innocence. בראשון, כן.
שיחקת בו בגרסת ה-PS5 עם ה-60 FPS?
כן.
אז הנה לך ההפתעה הטובה. ה-Plague Tale, Requiem, המשחק השני, חודשים אחרי שהוא יצא, מתי הוא יצא בבדיוק, בוא נבדה. טה-טה-טה-טה-טה, פלייטייל, ריקוויהם, אני עושה לנו השלמות בזמן אמת. ריליס דייט. הוא יצא באוקטובר 22, זאת אומרת לפני 7 חודשים. עכשיו הוא מקבל פאט של 60 FPS ב-PS5 ובסיריז אקס.
יפה.
כשכולם דיברו על זה של רגע, לא בטוח שזה אפשרי, ויש שם תח בראשים, יותר מדי איך בראשים על המסך.
יאה,
שטויות. הוא לא לומדת בזה.
פלייסטיישן 5 אוכל הכל. והנה,
הוכיחו את כולם שוואלה, ביקשתם, קיבלתם, 60 FPS. מה אתה אומר, מעודד אותך לרצות לשחק בו?
אני תמיד צריך לסיים את הראשון. הראשון היה מאוד מאוד נחמד.
שמעתי שהם טובים.
כן. לא שיחקת בראשון?
לא שיחקתי באף אחד, אם אני רוצה.
אז כן, זה מאוד מאוד נחמד. סוף סוף כזה משחק של... שיש לך דמות של ילד שהולך איתך, ואין שם את... איך קוראים לו מהמנדולוריאן? את פדרו.
פדרו פסקל.
פדרו פסקל, כן. זה אחלה משחק. עם סיפור מאוד נחמד, וגם הגיימפליי מקניקס סבבה. ואח בראשים,
בוא נשאיר את הגמזה לחשוב עכשיו על משהו.
על מה?
אם הם יעשו סדרת טלוויזיה של Tales of Duncan Egg, של הפריקול של Game of Thrones, ויהיה צריך מישהו שישחק את Sir Duncan the Tall, שמסתובב לו עם Aegon Targaryen בתור ילד, זה יהיה פדרו פסקל.
יש מים שמסתובב כזה שכל כל סרט או סדרה או משחק עם ילד, זה פדרו פסקל, זה אבא או משהו כזה.
זה יהיה חזק ממש.
כן. אז יהיה לפלייג הטייל רקוויים.
כן, נראה לי שאין לנו יותר מדי מה להגיד, כי שנינו לא שיחקנו במשחק, אבל אני יודע שכל מה ששמעתי עליו זה דברים טובים.
כן, גם הראשון.
גם מטה קריטיק של 84 זה יפה מאוד, אופן קריטיק של 84, סליחה.
הראשון היה ב-PS פלוס, נכון?
נכון, הוא היה ב-PS פלוס ממש קצת לפני שהשני יצא.
כן, זה היה אחלה משחק, מומלץ לנסות.
אבל גיל, אתה רוצה לשמוע על עוד משחקים אחלה שהם ב-PS פלוס? או במקרה שלנו ב-PS פלוס פלוס וב-PS פלוס פלוס פלוס? אז נקסט לידיעה מספר 5, משחקי הפלייסטיישן פלוס אקסטרה ופרימיום של חודש מאי נחשפו, ואני אגיד לכם, לדעתי זה החודש הכי חזק שאני ראיתי בשירות הזה. חד וחלק. כי מה יש לנו שם? קודם כל יש לנו Day One Release, של אקסקלוסיבי של סוני, Humanity, המשחק למינג זה המוזר הזה עם
הוא אקסקלוסיבי או קונסול אקסקלוסיבי?
קונסול אקסקלוסיבי. נכון? בוא נבדוק את עצמי.
כמעט בטוח.
Games, Platforms. קונסול אקסקלוסיבי. PS5, PS4, PC. אז הוא יוצא Day One Release לפלייסטיישן פלוס אקסטרה, שאגב זה מחרתיים, ב-16 למאי.
אז יוצא גם עם ה-PSVR? אני אבדוק את זה.
אני לא בטוח שהוא משחק VR, אני חושב שהוא משחק VR.
יש לו, כאילו יש לו איזה דמו ל-PSVR.
אשכרה, אתה צודק? אז כן, זה לא PSVR שדו.
יפי, אני אבדוק את זה. כשאני יוצא
איתם. יש את Ratchet & Clank Rift Apart. הוא מתווסף לספריית האקסטרה.
שיחקת בו?
Watch Dogs, בטח, עשיתי בו פלטינום, מסוין. קניתי אותו Day One. הוא אחד ממשחקי הרצ'ט היותר טובים, וגם אחד מהאקסקלוסיבים הכי טובים ל-PS5 כרגע. ממליץ עליו בחום גדול מאוד, אפילו אם אתם לא חובבים גדולים של רצ'ט, תשחקו בו כי הוא פשוט תענוג.
על הכיפק.
הוא גם אחד מהמשחקים שמדגים ממש את השימוש ב-SSD, שהוא מחליף שלבים ברצף אחד אחרי השני,
בלי שום לודים.
כן. יש את Watch Dogs Legion של Ubisoft, Dishonored 2 וה-DLC שלו, Death of the Outsider של בסזדה, של ארקיין סטודיוז אגב, אבל לא ארקיין שעשו את Deadfall.
ארקיין אחר.
זה אותו ארקיין, אבל זה הסטודיו המרכזי שלהם, ולא הסטודיו המשני שלהם. Sakuna of Rice and Ruin, משחק מטרואידבניה משולב עם פארמינג, שיצא לסוויץ' ב-2020, או 2021, אני לא זוכר מי מהם. Tomb Raider, כל שלושת המשחקים של Tomb Raider החדשים.
אה, פגז.
Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider ו-Shadow of the Tomb Raider.
מדהים, מדהים, מדהים. רציתי לשחק בשאדו, באמת.
Bus Simulator 21, לא ממש מעניין אף אחד, The Evil Within 2, Wolfenstein Young Blood, שמנו אותו זה ההוא שאנשים פחות אהבו. Saimicia, שהוא משחק Souls-like טיוואני. Rain World, שאני פחות מכיר, Lake, שאני פחות מכיר, Conan Exiles, ששמעתי לו שהוא סבבה. שני משחקי Harvest Moon במרכאות, Rune Factory 4 Special ו-Story of Seasons, Friends of Mineral Town, וליפן ואסיה גם את Soundfall. כל זה לפלייסטיישן פלוס אקסטרה. גילוס, מה אתה אומר על הפלייסטיישן פלוס אקסטרה בחודש הזה?
חבל על הזמן.
תורף, אה?
יש פה דברים ממש ממש טובים. בשבילי לפחות, Ratchet, Dishonored, כל הטומב ריידרים, Evil Within 2, אולי אולי וולפנשטיין, כי אני תמיד לא התלהבתי מהם, מהוולפנשטיינים האחרונים.
צריך להתחיל מהוולפנשטיין הראשון מהחדשים שיצא, שיש אותו גם בזה.
התחלתי.
הבנתי שהאינטרו שלו קשוח, גם אני יצרתי באינטרו, אתה צריך לעבור את האינטרו ואז הוא נהיה מדהים. בבת אחת הופך מבסדר, בבת אחת הופך מבסדר למדהים, זה מה שאני הבנתי.
מדהים זה על בטוח לא היה, יותר מדי רפטטיבי בשבילי.
אני מדברר אחרים, אני בעצמי לא הגעתי לשם, אני שיחקתי אותו ועצרתי אחרי בערך שעה.
מגניב. תגיד, מה היה במשחקי פרימיום?
אז משחקי פרימיום, לצערי, זה לא אפס,
באמת?
אבל גם לא משהו. אנחנו מקבלים שלושה משחקי PSP אמילייטד, סייפון פילטרס.
סייפון פילטרס זה מי? אתה רציני?
הוא בסדר, זה משחק PSP.
בסדר, אבל זה אחלה משחק, סייפון פילטרס.
שיחקתי בקודם שלו בדארק מירור, ודי אהבתי אותו. אבל בלוגן שלו לא שיחקתי, לא יודע, הוא מוריד בסדר. והשתיים האחרים, אני לא מכיר אותם בכלל. Blade Dancer, Lineage of Light ו-Pursuit Force. לא שמעתי עליהם. במקרה שמעתי עליהם בפודקאסט אחר ש-Pursuit Force הוא של ביג ביג, שעשו אחרי זה את Little Deviants, ואז נסגרו. זה לא באמת מרשים. אבל Ghostbusters, the video game מה-PS3, גרסת הרימאסטר שלו ל-PS4, מצטרפת לשירות הפרימיום, תחת קטגוריית הרימאסטרים, שזה דווקא נחמד למי שרוצה לשחק אותו. יכול להיות חודש יותר טוב בפרימיום.
הפרימיום בכללי לדעתי, היה להם חודש טוב בפרימיום מתישהו?
נראה לי שכן.
זה תמיד נראה לי כזה...
תשמע, השירות יצא מראש עם קטלוג טוב של רימאסטרים בעיקר, כן? ופלוס כל הקטלוג של הנאו מבחינת הפייס שלו סטרימינג. אז הוא לא שירות רע הפרימיום, אבל התוספות שהוא מקבל כל חודש הם... הוא לא ממלא את החלום שהם הבטיחו, זה בטוח. של משחקי פלייסטיישן 1 ו-PSP.
אני עדיין לא רואה את על מה אני משלם את האקסטרה פרמיה לפרימיום הזה. זה
לא מעניין. אני בינתיים משלם את זה בשביל הגביעים הקלים על משחקי קלאסיקות. עשיתי פלטינום בסופר סטארדאסט ככה, עשיתי פלטינום במשחק... פינבול הנחמדה או פינבול הירוז.
אחי, פלטינום בסופר סטארדס זה לא הארד קור?
לא, כשיש לך הלפרים, מה שנקרא. אתה יכול לעשות ריוויינד וסייב סטייטס.
אוקיי, של הרמאים, הבנתי.
תשמע, עשיתי את הפלטינום הזה גם ב-PS4 בלי לרמות. זה מותר לי. טוב, אז זה היה לגבי הפלייסטיישן פלוס פלוס והפלוס פלוס פלוס. אבל בוא נשמע על משהו אחר מעניין שנראה לי אפילו לא היית מצפה לשמוע עליו אצלנו. מה אתה אומר, גילוס?
דווקא כן הייתי מצפה לשמוע אצלנו.
אתה אומר, זה נקסט ג'ן.
לגמרי.
אז זה נקסט ג'ן של הקונסולות במרכאות הניידות. אסוס רוג אליי, המתחרה של הסטים דק, פותח הזמנות מוקדמות וחושף מחיר ופרטים. אתה שמעת על הרוג אליי לפני הפריביום?
לא שם, ידעתי שיש כל מיני handheld כאלה בפיתוח אחרי שיצא הסטים דק, אבל לא ידעתי שיש כזה מפלצת כמו הרוג האלה.
תקשיב, זה מפלצת? מה זה מפלצת? קודם כל זה למי שלא יודע לגבי מה זה הסטים דק ומה זה הרוג האלה, אני אתן קצת יותר הקדמה. הסטים דק זה מחשב שנראה כמו סוויץ'. לקחו את הרעיון של נינטנדו סוויץ', רק ש הגדילו את זה עוד יותר בשביל שיכנס בפנים מחשב, סוג של מידיום ספק כזה, אם אני לא טועה, המחיר הרשמי של זה זה $600, זה פותח על ידי ואלב עצמם, שהם החבר'ה שהם הבעלים של סטים,
יש לזה כל מיני אדישנס.
סטים OS, שזה דיסטרו של לינוקס, ויש לו כמה גרסאות, אני חושב שני ורסיות לפי גודל סטורג' שונה, נכון? משהו כזה? של חצי טרה ואחד טרה, אם אני לא טועה?
חצי 215, ויש עוד איזה אחד עם 80, או משהו כזה, יש לו שלושה.
יש לו שם אפילו חריץ רחבה, אני חושב, של memory card?
כן, יש לו, כן.
ובגדול זה פשוט מחשב בתצורה של טאבלט עם קונטרולס מובנים עליו, אתה יכול להתקין עליו מה שאתה רוצה, ואתה יכול לשחיק עליו מה שאתה רוצה, כל עוד זה רץ על הסטים אורס הזה. ואז באו אסוס וטרפו את הקלפים, ואמרו, רגע, 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 אם אנחנו כבר עושים מחשב ככה, בוא נעשה אותו עם Windows. אז הם הוציאו אחד, שהוא עם Windows 11.
אני רק אתקן, בסטים דק, בגלל שזה מחשב לכל, אתה יכול להחליף גם את הסטים אורס, ואנשים גם שמו על זה Windows, הכל
ואז אין לך דרייברים.
ואז מה?
ואז אין לך דרייברים.
אני חושב שזה כבר נפטר ממזמן, ויש קהילה שלמה של סטים דק וכאלה, אני חושב שהכל...
יש קהילה שלמה, אבל אני שמעתי שווינדוס לא עובד עליו טוב, לא משנה מה טוב, שיש בעיות רציניות של דרייברים.
אוקיי, יש מצב, אני תאמת לא לגמרי הייתי מורה...
אבל אני לא נכנסתי עד לעומק, אז יכול להיות שניתן. אבל עזוב רגע את הסטים דק, אנחנו מדברים עכשיו על המתחרה שלו. אז המתחרה שלו שנקרא Asus ROG Ally, ROG ROG, זה סדרה של מכשירים של אסוס, אליי זה המכשיר, הוא מבוסס Windows 11, הוא הולך לצאת ב-13 ליוני, זאת אומרת עוד חודש, במחיר של $700 בארצות הברית, מגיע בילטין עם שלושה חודשים של Game Pass Ultimate, עם מסך 1080p שנראה יפה מטורף, אבל בגלל שזה Windows, הוא תומך בכל הלונצ'רים האפשריים, זאת אומרת, אתה יכול לשים על זה Epic Game Store, אתה יכול לשים על זה את ה-Microsoft Game Store, והוא מגיע, הוא גם בארכיטקטורה שמתאימה לכל הקונסולות גיימינג שיש עכשיו, כי זה Ryzen based AMD CPU עם Zen 4 architecture ו-GPU עם RDNA 3, 8 cores 16 threads, סדר גודל של 8.6 טראפלופ, מה ששם אותו קצת מתחת ל-PS5.
כמה, זהו, אני באתי לשאול אותך, כמה טראפלופס ה-PS4 היה, אתה זוכר?
ה-PS4 פרו היה 4.2, PS4 רגיל 1.8.
יפה. אז תראה איזה פאקינג מפלצת יש פה.
כן, לגמרי. לגמרי, לגמרי. והמסך הוא 7 אינץ' עם 120 הרץ.
120 הרץ, תומך דולבי, נוח שנקרא, דולבי, לא דולבי HDR, דולבי, לא אטמוס, פרח לי, נו.
דולבי ויז'ן?
דולבי ויז'ן ו-HDR, כן, מסך... פגז לגמרי.
תשמע, זה ממש מפתה הדבר הזה. אם הייתי אפילו טיפה בתוך PC גיימינג, הייתי קונה כזה. נראה מטורף. מה אתה אומר, יהיה לו את הבעיית זמינות שיש לסטים דק, כי אפשר לקנות כאלה בלי בעיות?
אני חושב, עד $700 עדיין זה כאילו מחיר מכובד, לא חושב שיהיה לזה בעיה.
זה לא כאילו overly expensive.
זה לא overly expensive בכלל.
הם מוכרים טאבלטים במחירים האלה, אם לא ביותר מזה.
המקבילה שלו בסטים, מה זה, הוא, איך אני אגיד את זה בעדינות, הוא משלשל מקילומטר על הסטים, באמת. הסטים דק חלש משמעותית ממנו. ועדיין שניהם נותנים את אותו זמן בטריה, שזה הכי מדהים.
הסטים דק הוא 1.6 טראפלופ?
כן.
ג'יזוס. בוא נעשה, כאילו זה פי 5 ממנו, פי 6 אפילו.
נכון.
וואו, וואו.
תיאורטית, כן?
תיאורטית. טוב, בוא נראה איך זה יעבוד בהם בפועל. אני יודע, תשמע, אני שמעתי, אני בכלל נתקלתי בדבר הזה, כי באותו פודקאסט Xbox שאני מקשיב לו של Defining Dukes, הבחור שם מ-Lords of Gaming, Lord Cognito, הוא ניגש לאיבנט פריוויו של הדבר הזה, והוא חזר עם רשמים שפשוט הוא הזלריר.
כן, מה זה נשמע ככה.
תנו לי זה עכשיו.
אני איתו קראתי גם קצת הנדזון עם החיה הזאת, אנשים אומרים שזה אדיר לגמרי, יש לו רק קצת בעיה שהוא טיפה מתחמם, קראתי זה
מתחמם, ושמעתי גם שהבטריה היא קצת, איך לומר את זה בעדינות, פח.
דווקא אני קראתי על כל מיני סטרס טסטינג שעשו לו, והוא יצא בדיוק כמו הסטים דק, הם הצליחו להוציא
ממנו... שעתיים? שלוש?
כתבתי לי פה כמה זה היה, 1:40 נטו גיימינג. נטו, אבל.
1:40.
כן, 1:40 נטו.
בגלל זה אמרתי קונסולה נהדת מחות.
כן, כאשר אם אתה רק גולש בווב, באינטרנט או משהו, עושה ומשתמש בוורד, אפשר לשים על זה גם וורד.
למה שאתה
אתה מגיע לחמש ומשהו שעות.
טוב, בהצלחה לך.
כן.
ותגיד לי, זה גם עם אותו קונספט של דוקינג סטיישן שמחבר אותך לטלוויזיה, נכון?
כן. יש לו גם
כזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אתה יכול לשמש בזה גם על מסך גיל. זה נראה פגז חבל על הזמן.
למי ש... אם הייתי קצת יותר בדרכים, אני רק פעם בשבוע נוסע לעבודה, יש מצב אולי הייתי הולך על אחד כזה. זה יכול להעביר את הזמן בובה. גם בשעה
ורבים.
לא יודע אם הפסקת צהריים הייתי יושב ושחק. הפסקת צהריים בדרך כלל אני...
אבל גיל, אם היית יושב לשחק משחק בהפסקת צהריים, אני יודע איזה משחק זה היה.
כן? דבר אליי.
זה היה המשחק מהידיעה הבאה. נקס לידיעה מספר 7. יש לנו קצת שמועות ממקורות מוסמכים.
איך אתה תמיד מצליח לחבר בין הידיעות? זה משהו.
מה זה, המשחק קרוב עליך, גילס? Netherlands Studios של Warner Brothers עומדים להכריז על מורטל קומבט חדש. הוא הולך להיות ריבוט של הסדרה, הוא הולך להיקרא מורטל קומבט 1. מה אתה חושב על זה?
זה עם huge grain of salt, כן?
לא נראה לי grain of salt. המדליף שאומר את זה, ביל בילקון, זה הבחור שכל חודש יודע מראש את המשחקים של הפלוס לפני שסוני מכריזים עליהם.
כן, לדעתי הוא עושה שם איזה...
הוא לא טעה אפילו פעם אחת.
נכון, הוא עושה איזה מיינינג לדעתי ל-PSN או משהו.
אז לדעתי הוא עושה גם מיינינג בהקשר הזה. איכשהו ידע שזה הולך לצאת. כי הוא לא רק אומר שזה הולך לצאת, הוא אומר שזה הולך לצאת, שהם יכריזו על זה בקרוב, שזה יהיה במחיר של 70 דולר לגרסה רגילה, 120 דולר, משהו כזה, זה היה 110 דולר, סליחה, לגרסת הדלוקס, ו-250 דולר לגרסת הקולקטורס עם קיי.
כן, ממש נוקב במספרים שם. כן.
וגם שזה יצא לקונסולות Next Gen בלבד, פלוס סוויץ' פלוס PC. אני מניח שיהיה לסוויץ' גרסה שהיא יהודית, ולא פורט.
נכון.
אבל מה שעוד יותר מעניין פה, זה שמיד אחרי זה Windows Central קפצו ואמרו, כן, כן, המקורות שלנו ימתו את ההדלפה, והם אומרים שזה הולך לצאת בספטמבר, ושהולך להיות שם DLC של...
Peacemaker ו-Homelander.
מ-DC ו-Homelander מ-The Boys.
Amazon, כן, פריים.
זה... אני לא מכיר לא אותו ולא אותו.
וואי, אני מקנה בך.
באמת, למה הם לא...
לא ראית Peacemaker?
לא ראיתי Peacemaker. מה זה בכלל?
אני רק משפט אחד ככה על
פיסמייקר. אתה מקנה בגלל שכדאי כאילו.
בגלל שלא ראית עדיין, כן.
מה, זה אנימייטד מובי של DC כאילו?
לא, זה לא אנימייטד. זה דמות של DC, דמות קומיקס מסוימת.
כן, אבל בזה כשראית אותה, אתה קראת אותה בקומיקס כאילו?
לא, אני מכיר מהסרטים אני מכיר. ומשחק שם ג'ון סינה, המתאבק, שהוא דרך אגב...
אני נראה ג'ון סינה!
כן, שהוא שחקן בכללי די גרוע, אבל פיסמייקר תפור עליו חבל על הזמן. וכשהתחלתי לראות את זה, רק עוד שורה אחת אני חייב להגיד את זה, כשהתחלתי לראות את הסדרה הזאת, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה, פאק, מה זה, כמה גזענות, כמה שוביניזם יש פה, כמה מיזוגניה, כמה
סדרת שחורים. זה אנטי-PC?
הוא לגמרי אנטי. אבל בפרק השני חשבתי לעצמי...
כמו האומניקמן הוא כזה אנטי-הירו?
כן. אבל בפרק השני חשבתי לעצמי, יש פה בדיוק מספיק. גזענות, בדיוק מספיק, מיזוגניה, בדיוק מספיק שוביניזם, וזה אחת הסדרות באמת המוצלחות שלהם. פיסמקר הזה מומלץ.
טוב, שכנעת אותי לראות תקציר ביוטיוב.
כן. ודה בויז, אני רק אגיד לך, תראה, 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 זה הכל.
כן?
כן.
אבל מה זה, בפריים?
באמזון פריים, כן.
לא יודע, עכשיו על זה, אולי. כשאני אעבור לארצות הברית ויהיה לי סיבה שיהיה לי פריים.
כן. בחזרה לידיעה עצמה, סליחה, צריך להגיד שההדלפה הזאת מסתדרת גם עם טיזר ש...
נכון, שכחתי מזה.
כן.
ספר, ספר, ספר להם.
אז ההדלפה הזאת מסתדרת גם עם איזה טיזר כזה שהעלה אד בון, המנכ״ל, סלש הבעלים, ה-CEO של של נדרלם סטודיוס, הוא העלה איזה סרטון כזה מוזר, שרואים שעון, שהוא כזה מצביע על מספרים, היד שלו עולה כזה, 9, 10, 11, ואז פתאום קופצת לאחת. זה מה שהוא העלה. אז מה זאת יכול להיות, חוץ ממורטל קומבט אחד, ריבוט לסדרה?
תגיד, אתה חושב שמורטל קומבט צריך ריבוט?
אני באמת לא חושב שהוא צריך ריבוט.
גם אני לא חושב.
אני, אם כבר הוא צריך...
יש קהל די טוב שאוהב את 10 ו-11, לא?
יש קהל מעולה. זה אחד המשחקים הפופולריים, יש לו
אז מה השקל הזה? למה לעשות ריבוט?
לא יודע, אולי משעמם להם קצת שם. כמה כבר, כאילו... כאילו כמה אפשר לעשות עוד פעם את סקורפיון, עוד פעם את זה, סאב-זירו, עוד פעם את זה, ועוד פעם את זה. אני יודע, רצו אולי קצת לחדש, מה הם יעשו בריבוט הזה? אולי יעשו שם איזה...
אני אגיד לך מה הם יעשו בריבוט הזה.
מה הם יעשו?
את רייבזן ואת סקורפיון ואת סאב-זירו. די, נו, בדוק, זה הדמויות של מרקוד קומבט, איך הן יכולות לה להיות שם? נראה לי שכל הרעיון, אם כבר הפוך, הוא להוריד את כל הדמויות החדשות, ולתת להם הזדמנות להתמקד בדמויות המקוריות שאנשים שכבר מכירים. ואולי למשוך חזרת המעריצים המקוריים. מה אתה אומר? אולי זה הרעיון?
אוקיי. זורם איתך?
יש דברים בגולו.
כן. לגמרי אפשרי. יש גם איזה סיפור שלם, אמרות על קומבט.
אני פעם מה שקראתי בקי בעלילה. גם בתקופת שהיה את הסרט וכאלה. אבל זה היה לפני הרבה זמן.
וואלה.
כן, היום אני כבר לא זוכר כלום.
עד היום הסרט היחיד שהיה שווה משהו היה הראשון. זוכר אותו?
כן, אבל אני נהניתי גם מהשני. השני גם היה נחמד.
כן?
אני זוכר שהוא היה... אבל נהניתי ממנו.
שם עם ג'וני קייג' עושה ספליט, נותן אגרוף לגורו בביצים בסוף. חביב
אבל גילוס, דיברנו קצת על דמות קומיקס גבור על שאתה אוהב מאוד ושאתה רוצה שנראה. אז מה אתה מדבר על דמות גיבור על אחרת שאתה אוהב?
שאני חושב שחצי העולם ואשתו אוהבים, לא רק...
נראה לי שקצת יותר מחצי אפילו.
כן.
נקסט לידיעה מספר 8. ספיידרמן רימאסטרד של ה-PS5, גרסת ה-PS5 של The Amazing Spider-Man מ-2018, סוף סוף ניתן לרכישה נפרדת ב-PSN. וגם יש איזושהי הפתעה לכבוד יום הקומיקס? גילו, ספר לנו על מה מדובר.
אז אם אתם זוכרים בעבר כשיצא הגרסה המחודשת של ספיידרמן, שזה היה ספיידרמן רימאסטרד, הוא יצא בבנדל יחד עם מיילס מוראלס. זה קראו לזה מרוול ספיידרמן, מיילס מוראלס אולטימט אדישן. כלומר, כדי לקנות את הגרסה המחודשת של ספיידרמן לפלייסטיישן 5, חייבו אותנו לקנות יחד עם מיילס מוראלס.
שזה אגב הסיבה המרכזית שאני לא קניתי את זה.
וואלה, לא שיחקת בספיידרמן רימאסטר את עדיין?
לא.
קנה בך. ממש מקנה בך עכשיו. אני אז
בזמנו... יש מצב שעכשיו זה ישתנה.
כי עכשיו אתה יכול... יש לך את ספיידרמן של פלייסטיישן 4 בטח?
ברור.
אז אתה יכול להוסיף $10 ולקבן את ספיידרמן רימאסטרד.
שאני אגיד אפילו יותר מזה, אם יש לכם רק את ספיידרמן ל-PS4, בלי ה-DLC שלו, תמורת ה-$10 הזה אתם מקבלים את השדרוג עם כל ה-DLC.
מקבלים את כל ה-DLC, וואי, בכלל
שפה. ברור, כי זה חלק מהרימאסטרד.
פגז.
אז יוצא שמי שמשלם את ה-$10, בעצם קונה ב-$10 את ה-DLC.
פגז לגמרי. DLCים חבל על הזמן.
אז ספיידרמן רימאסטרד, אגב הוא יצא בהשקה של ה-PS5, אז הוא בין שנתיים בערך המשחק, שנתיים וחצי אפילו. אפשר להאמין שכבר עבר שנתיים וחצי, אה?
מדהים, מדהים לגמרי.
זה קל לזכור אצלי, כי זה לפי הגיל של הבת שלי, נולדה באותו זמן.
דרך אגב, אם אתה...
אבל מי שלא קנה את ספיידרמן ל-PS4, המחיר של הדבר הזה זה $50.
$50, שזה מוגזם.
תגיד לי, מה עבר להם בראש? מי ישלם על זה $50?
לא יודע, זה סוני והשיט שלו לפעמים, אני לא יודע מאיפה הם מביאים את זה.
$50.
משחק בין שנתיים וחצי.
לרימאסטר של ספיידרמן. מה עליתי להגיד פנפנסי? $50.
עלה להם שיטין לראש.
תגיד, תוך כמה זמן אנחנו רואים את זה בפלייסטיישן פלוס אקסטרה? חודש, חודשיים, שלושה?
באקסטרה? רגע, זה לא...
את הרימאסטר הזה שאנחנו שם נדברים עליו.
רגע, כן, הבנתי, אבל לא היה...
היה מאסטר, היה את מיילס מוראלס באקסטרה, והורידו אותו עכשיו.
אז אתה חושב שזה יחזור?
כן, נדעתי כן.
לא יודע, לא...
כי כל האקסקלוסיבים האחרים שלהם באקסטרה, אז למה לא? למה זה לא?
אז למה הם הורידו את זה?
כדי שאנשים יקנו את הרמאסטר.
טוב, אולי עוד איזה... תן להם איזה חצי שנה, ככה שנה, אולי, אולי, אולי.
אולי בחודש שלפני הספיידרמן 2, אה?
דרך אגב, ממה שאני זוכר, יש כאילו טעינת טרופיז ברימאסטר, שהוא לוקח לך את
כן, ה... כן, שזה קצת מבאס, אני פחות אוהב אותו פה.
כן? אני כן. דווקא מאוד אוהב.
אתה, מה אכפת לך? אתה מקבל פלטינים בחינם.
כן.
אבל אנשים שאוהבים לעבוד בשביל הפלטינים שלהם, זה מבאס אותם.
היה נחמד כזה, טק, 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 טק.
גם תחשוב, תחשוב על זה ככה. איזה מוטיבציה יש לשחק את הרימאסטר אם לא בשביל להשיג את הפלטינים החדש?
אחי, זה משחק אדיר. זה משחק אדיר.
נו, בסדר, אבל מה, אני אשחק אחרי שכבר יש לי פלטינים? בראש, אני לא אתן את השמירה, אבל אני אשיג אותו חדש נקי.
אני שיחקתי אחרי שהיה לי פלטינים?
בסדר, אבל אתה מיוחד, אתה לא צעד גבילים.
צעד גבילים לייט.
בדיוק.
פעם בנוחתת על הימוזה קצת.
כן, פעם בבלומון מדי פעם, לעתים רחוקות.
ואם מדברים על מוזה, אז היה יום הקומיקס הבינלאומי, נראה לי
קומיקס. חשבתי שאתה כבר מחבר אותנו לידיעה הבאה, שתהיה בריא.
אז חצי מהידיעה הזאת, עוד איזה משהו שקשור לספיידרמן. נראה לי היה יום הקומיקס הבינלאומי, או יום הקומיקס החינמי, לא זוכר מה הם רשמו שם בדיוק.
ואלה, אם יום אחר אתה בוא נפרסם את המשחק החדש שלנו.
כך או כך, מרוול שחררה קומיקס חינמי, אונליין, שמספר על הפלוט בין ספיידרמן אחד ומיילס מוראלס, לספיידרמן 2 שאמור לצאת בספטמבר הקרוב. אז תודה לכם מרוול, ואם בא לכם ככה, אני יודע, קצת לקרוא את זה, נראה ממש כיף ומגנים, אני חושב שאני לפני השינה, ואחרי שאנחנו נסיים את ההקלטה הזאת, אני אלך לקרוא את זה. מה איתך, אתה אוהב קומיקסים?
לעתים, יותר מנגה מאשר קומיקסים מערבים, אני אגיד לך את האמת, קומיקסים מערבים תמיד מוסים מדי.
קומיקסים מה?
מערבים.
מערבים? אוקיי.
אבל בוא נגיד הסבירות שנקרא את זה נמוכה, כי אני מעדיף לשמור את עצמי כמה שיותר מוח נקי לקראת הספיידרמן 2.
טוב, זה רק הסיפור אבל של בין זה לזה, הם לא חושב שהם חושפים שם את ספיידרמן 2.
ועדיין אני מעדיף לשמור את הסיפור הזה בתוך המשחק, את כמה ממנו שאנחנו נשמע.
על הכיף כיף רק.
אבל משהו שאנחנו כנראה לא נשמע בתוך אף משחק. ואת שיר הסיום של להתראות לאחד מבני המשפחה, סוני סוגרת את אחד מאולפני פלייסטיישן, ספציפית את אולפן פיקסל אופוס של סן מטאו, בטקסס אני חושב את סן מטאו. הם כתבו בטוויטר שלהם האולפן ש our pixel opus adventure has come to an end. זה אולפן שהוכרז לראשונה לפני כמעט עשור ב-E3 2014, עם הכרזה מפתיעה של משחק בשם Entwined, שיצא ל-PS4, שהוא היה די נחמד, למרות שלא סיימתי אותו. ויותר חשוב זה המשחק שהם הוציאו לפני כמה שנים, לפני שנתיים או שלוש, שנקרא Concrete Genie, שהיה די נחמד. ושיחקתי ועשיתי בפלטינום, אני מניח שגם אתה שיחקת, נראה לי שנתון דבר פלוס באיזשהו נקודה.
אני שיחקתי, וכאילו זה לילדודס היה יותר, לא יודע, קצת פחות התחברתי, אבל משחק
לא, משחק לא אולפן הכי גדול של סוני, גם לא, בוא נגיד, גם לא בין הגדולים, אבל הוא אולפן שהם כבודו במקומו מונח עם משחקים נחמדים, וחבל לראות אותם הולכים. קצת יותר מידע זה שסוני אמרו בתגובה ל-IGN שפלייסטיישן סטודיוס regularly re-evaluate its portfolio, שהם בודקים את הסטטוס של האולפנים, and status of studio projects to ensure they meet the organization's short and long-term objectives, and as part of a recent review process it was decided that Pixel Opus will close on June 2nd. או במילים אחרות בעברית, סוני עשו להם ביקורת וראו שהם לא עומדים ביעדים שלהם והחליטו חבר'ה ביי.
בסה.
ואתה יודע משהו? אני אגיד לך משהו מעניין פה. זה מתחבר לי לידיעות הראשונה והשלישית שהיה לנו בפודקאסט, שדיברנו על רדפול. כי שים לב איזה בקרת איכות יש אצל סוני, אפילו לאולפנים הכי קטנים שלה, לעומת איזה בקרת איכות אין אצל מייקרוסופט.
רגע, לא היה איזה פיתורי ענק באקסבוקס לא מזמן?
היה ב-343, אחרי שהם פישלו חזק. אבל פיקסל אופוס לא פישלו באופן חיצוני, הם סוגרים אותם לפני שהם הוציאו משהו. הם סוגרים אותם בגלל שהם לא עומדים ביעדים הפנימיים שלהם.
היה פיתורי ענק, אני זוכר, במייקרוסופט עצמה.
יכול להיות, כחלק מהקיצוצים בתעשייה. היה משהו כזה, לא דיווחנו על זה בפודקאסט אבל.
אוקיי. רגע, אני רק רוצה לחפש משהו, אקסבוקס ליופס. מייקרוסופט reportedly lays off more Xbox employees. מייקרוסופט laying off 10,000 people hurts. מה, 10,000 איש?
כן, אבל זה הרוב לא היה באקסבוקס, האקסבוקס היה חלק קטן מזה.
אוקיי.
נראה לי גילוס, אתה סתם לוקח אותנו לטנג'נט, בוא נדבר על משהו יותר מעניין. Okay. בוא נדבר על משחק שנדחה. ספציפית, Hollow Knight Silksong, ההמשך המצופה של Hollow Knight, נדחה, ואנחנו לא בדיוק יודעים למתי. זה מגיע לנו בהכרזה בטוויטר, מהצוות הרשמי של הצוות שפתח את המשחק, Team Cherry קוראים להם. הם כותבים לנו, Hey gang, just a quick update, עדכון קצר. We'd planned to release in the first half of 2023, ציפו במקור לשחרר עד חודש הבא, כולל, but development is still continuing, we're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as it can be. Expect more details from us once we get closer to release. או במילים אחרות בעברית, הם אוהבים את איך שהמשחק יוצא, אבל הוא גדול והם עוד לא סיימו, והם רוצים לתת לו כמה זמן שהוא צריך בתנור. מה אתה אומר גילוס, עוד אפס אצל דידן? אתה אומר שזה יצא החוצה מ-2023? או שיש עדיין סיכוי?
זה משחק... נכון, זה ברשימה של עידן. לדעתי, עידן הפסיד את הקרב הזה.
נראה לי גם, תשמע, המשחק אמור לצאת מצוין, יש עליו המון 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 הייפ והמון המון דברים טובים, אבל... הנה משהו מעניין בטוויטר. מישהו בטוויטר תייג את ההודעה הזאת של המפתחים, ועשה את ל-reply GPT, מסתבר שזה דבר שקיים, והבוט הזה של reply GPT מגיב, וואו, another delay for Silksong, can't wait to tell my grandkids about this highly anticipated game that never actually came out. טוב הדבר הזה.
לא ידעתי שאפשר לעשות דבר כזה,
מסתבר שיש chat GPT בתוך טוויטר.
גדול.
טוב. מדברים שנדחים לדברים שכנראה לא ידחו, או לחילופין לא ידחו עד שלא יוכרזו. בוא נסיים ונקנח בידיעה מספר 11. תום הנדרסון, ידידנו בעל הידיעות מאתר אינסיידר גיימינג, מכה שנית. האם יש לנו חלון שחרור ל-PS5 פרו? אז גילוס, ספר לנו קצת מה היה שמה, או שאתה רוצה שאני אספר.
תספר אתה.
אוקיי. אז תום אנדרסון, לפני חודשיים הם שחררו באתר שלהם סקופ, אינסיידר אינפו, על זה שהפלייסטיישן 5 פרו מתבשל לו בתנור, ושהולך להיות כזה דבר, אבל עכשיו הם הגדילו ועשו רשימה של 6 פרויקטים שונים של חומרה שסוני הולכת לשחרר בין עכשיו לבין החגים של 2024. אז הנה הם לפי הסדר של השחרור הצפוי. קודם כל יש לנו שלט נגישות בשם פרויקט ליאונרדו, שהוא כבר הוכרז רשמית. אחרי זה יש לנו משהו שכולם מדברים עליו אפילו שהוא לא הוכרז רשמית, וזה מודל מעודכן של ה-PS5, שאין בו שום שינוי מבחינת חומרה, פרט לזה שבמקום שיהיה גרסת דיסק וגרסת בלי דיסק, יש רק גרסה אחת, והדיסק דרייב מגיע חיצונית ואפשר לחבר אותו ולנתק אותו. והוא אומר שהדבר הזה צפוי לצאת בספטמבר 2023, כלומר עוד 4 חודשים מעכשיו. ושבשואו קייס שיהיה בקרוב, הם יגלו לעולם עליו. ואז קשור או לא קשור, יהיה גם ווירלס הדסט חדש, וגם ווירלס אירבאדס חדשים, שהם יהיו פלייסטיישן ברנדד, והם אמורים לצאת מתישהו בשנה הכלכלית הנוכחית, זאת אומרת לפני סוף Q1 2024, ואמור להיות גם את ה-Q-Lite, ה-Handheld Streaming Only Accessory הזה שדיברנו עליו בפרק הקודם, והדובדבן שבקצפת, ה-PS5 Pro. תום הנדרסון אומר שאנחנו יכולים להגיד לכם ב-100% degree of certainty that it's in development. הוא מעלה את הרף למה שהוא אמר פעם קודמת, הוא אומר לא רק שזה בפיתוח, אנחנו יודעים את זה בוודאות של 100% ממספר מקורות שונים. הוא אומר כדי להוסיף לזה פרטים, הוא אומר הדב קיט של ה-PS5 Pro הולכים לצאת למפתחים פנימיים של סוני בחודשים הקרובים, בחודש-חודשיים הקרובים, ולפני סוף השנה כבר יגיעו לצד ג', כאשר המכשיר עצמו צפוי לצאת באיפשהו ב-Q4 של 2024. גילוס, אתה מוכן לפלייסטיישן 5 פרו?
לגמרי.
מה אתה היית רוצה לראות בפלייסטיישן 5 פרו? אתה אומר 4 שנים זה מספיק זמן, נכון?
4 שכן? זה בערך מה שהיה עם הפלייסטיישן 4 פרו.
בפלייסטיישן 4 פרו היה 3 שנים.
3.
כן. אבל אז היה צורך, היה את המסכי 4K שבדיוק יצאו.
אין לי בעיה שיקחו את השנה שלהם בכיף, לגמרי מוכן, אני אחטוף אותו ברגע שהוא יגיע.
מה אתה אומר, 20 טראפלופ, 32 ג'יגה רם?
אם הם, מעניין אם יעשו באמת את אותו דבר שהם עשו עם ה-PS4 פרו, שהם בעצם עשו את...
קונן טראבייט ולא 0.75 טראבייט?
זה על בטוח, הם יהיו חייבים לעשות משהו שם עם ה...
תשמע, המחירים ירדו כל כך, אין סיבה שהם לא יעשה את זה.
כן, הם על בטוח ישימו כבר איזה משהו פנימי, יכולים להשתמש בקונן NVMe, דיטאצ'בול, לעשות את זה ממש כמו PC פר אקסלנס שם, עם כל הצ'יפים האלה המולחמים ללוח.
תגיד לי, מה יהיה המחיר של ה-PS5?
וואי, וואי, שאלה טובה.
$500 כמו ה-PS5 הרגיל? 550? 600? נראה לי שהם מפרדים פחד בוות מלהגיד 600 על קונסולה אחרי ה-PS3, לא?
כן.
אפילו עם אינפלציה, אפילו שהערך של הדולר ירד, נראה לי אם הם יגידו 599, הם חוטפים בראש מכולם.
אז זה אומר, אם זה ככה, זה אומר שצריכה להיות איזו ירידת מחירים, מתישהו בקרוב.
יהיה ירידה כשיוכרז ה-PS5 הרידיזיין.
יש מוצב.
אגב, הרידיזיין, שמת לב מה חסר פה ברשימה של החומרה?
תן לי רגע, מה חסר ברשימה של החומרה? מה, ברידיזיין?
בשש חומרות האלה שדיברנו עליהם עכשיו, איזה PS5 לא שמענו עליו פה? מה עם איזה מודל סלים?
נו, רגע, זה אמור להיות חלק מהזה עם ה-Detachable Drive, לא?
מי אמר שהוא יהיה סלים?
נכון, הוא לא ציין את זה.
לדעתי הסיפור הוא שהחומה של ה-PS5 בגלל כל הנושא של הקירור מתחתי וכל הגודל המטורף שהם שמו בשביל העברור, לדעתי הם לא הולכים לעשות סלים בזמן הקרוב. והרידיזיין הזה עם הדיטאצ'אבל דיסק הוא בשביל לחסוך את הצורך בסלים. ואז לדעתי יכול להיות שהוא יעלה 450 או 400 והפרו יעלה 500. או אם זה יהיה 450 אז הפרו יעלה 550. מייק דרופ.
מה זה, מה?
מייק דרופ, אני אומר.
מייק דרופ, לגמרי. אני זורם איתך, אני זוכר כשיצא, כמה עלה הפרו, הפיס 4 פרו כשיצא? 400. 400.
הסלים ירד ל-300 והפרו היה 400.
אבל איך תדע, אולי בדיטאצ'בול דיסק רייבר, אולי יש שם עוד כמה הפתעות.
כן, אתה חושב כמו מה?
סלים? לא יודע.
הוא ישקול פחות, זה בטוח, אבל אתה חושב שהוא יהיה קטן יותר?
הם היו חייבים לעשות משהו, עבר הרבה זמן מאז שהם עשו רוויז'ן ל...
שנתיים וחצי.
כן? זה בדיוק, נראה לי זה בדיוק הזמן המתאים לעשות איזה משהו.
טוב, אבל גילוס, אני יודע שזה הזמן המתאים לסיים את פינת נקסט בחדשות הגיימינג. אז בוא נעבור לדבר על משחקים ששיחקנו השבוע או בשבועיים האחרונים. נקסט על המסך שלנו. וגילוס, אני אתקיל אותך ואני אתחיל איתך. מה שיחקת?
איי,
חיברת את הפלייסטיישן בדירה החדשה?
לא, לא חיברתי אותו.
אוי ואבוי.
אני רק אתמול חיברתי את ה... נגיד למוזיקים, עברתי דירה אחרי 7 שנים אצל חמי וחמותי. יש לי עדיין כמה קופסאות ביניהם של הפלייסטיישן, את התחנה של המחשב שלי, של העבודה, הקמתי רק אתמול. ואת הפלייסטיישן אני מתכנן...
מה עם ההצעה שנתתי לך לחבר את זה למסך פיסי?
לא רוצה להתבאס אבל... יש לי QN90, סמסונג QN90, 75 אינץ' בדרך, אני רק צריך שזה יגיע יחד עם המזנון והספה, ואני אוכל להתחיל להגיד ששיחקתי משחקים בחודשים האלה.
ואתה לא משחק בינתיים משהו בנייד? או בפיסי?
בנייד, לא.
בסמארטפון כאילו.
לא שיחקתי שום דבר. אין לי משחק אחד, האמת. לגמרי פרש.
טוב, אני אספר על 3 משחקים בשביל לחפר על זה. אני המשכתי את המגה מן באטל נטרוק לגסי קולקשן ושיחקתי בבאטל נטרוק 2. את האמת שהוא פחות טוב ממה שזכרתי שוב, שזה ממש הפתיע אותי. כי באטל נטרוק 1 ממש נהנתי ממנו, ופתאום באטל נטרוק 2 לא כל כך זורם לי טוב. פתאום יש כזה כל מיני דיפיקולטי ספייקס מוזרים, והצ'יפים הם לא מעניינים באותו רמה כמו באטל נטרוק 1. והפרוגרם איזנס הזה, הרבה מהם הם פשוט קרי אובר מהמשחק הקודם. וכאילו, יש שם המכניקות יותר טובות ושיפורים, אבל אין מספיק בשר עליו בינתיים. זה ממש כזה בייס אותי. אבל משהו שלא בייס אותי באופן ממש מפתיע, זה Final Fantasy 2 Pixel Remaster. Final Fantasy 2 לא סיימתי אותו אף פעם, שיחקתי אותו, ניסיתי לשחק אותו כמה פעמים, פעם אחת באמולטור בגרסה מתורגמת של ה-NES, ופעם אחת ב-GBA בגרסת ה-Dawn of Souls, ובשני המקרים כזה, אתה יודע, התקדמתי קצת, שחקתי כזה איזה שעה, שעתיים ב-NES, שחקתי באיזה 5-6 שעות ב-GBA, והמכניקה של המשחק, יש שם קטע הזוי בפיינל פנטסי 2, שאני לא יודע אם אתה מכיר או לא, כנראה שאתה לא מכיר, שבמקום לעלות דרגות על ידי כך שאתה הורג אויבים ומקבל אקספיריינס, אתה עולה דרגות קצת סגנון סקיירם.
יש לי באיזה פלטינום.
הרבצת למישהו עם חרב, ואת היכולת חרב שלך עולה. הרבצת למישהו עם מגן, אז היכולת מגן שלך עולה. הפעלת את הקסם פייר, אז הסקיל של הקסם פייר שלך עולה. וכן הלאה וכן הלאה. עם מגבלות שכל אויב יש לו איזשהו דירוג עוצמה, ואתה לא יכול לעבור לבל מסוים לפי הדירוג עוצמה של האויב. ואז יוצא שהדרך הכי טובה להתקדם במשחק זה פשוט להרביץ את עצמך. אתה נכנס לקרב ומובים חלשים, ואתה אומר לדמות שלך להרביץ אחד לשני, ואז הורג תואבים ומקובל טונה של לבל-אפים. מה שקרה זה הדרך שאנשים היו מסיימים את המשחק. ובאופן מפתיע, פיקסל רימאסטר, הגרסה החדשה שיצאה לקונסולות, הוא פותר את רוב הבעיות שיש עם המשחק הזה. א', כל הלבלינג עשו ריבלנסינג לזה, ועשו ריבלנסינג לאיפה קונים דברים וכמה הם עולים, ושינו את התכונות של המפלצות ככה שזה הרבה יותר מסתדר עם איזה דרגה אתה מקבל באופן טבעי. אבל השינוי הכי משמעותי הוא דווקא סוג של צ'יט, וזה העובדה שאם אתה עושה קליק על R3, אז אתה עושה Disable Encounters. ואז אתה יכול להסתובב בתוך מבוך שיש בו, יש בקטע מטומטם בפיינל פנטסי 2 שיש לך 5 דלתות או 6 דלתות, וכל הדלתות חוץ מאחת מובילות לחדר ריק עם אויב בפנים, והדלת האחת מובילה אותך להמשך. אז עכשיו אתה יכול פשוט לעשות קליק לבטל את ה-Encounters, לבדוק את ה-5 דלתות האלה ולהתקדם הלאה. וזה פשוט פותר כל כך הרבה תסכול עם הדיזיין הגרוע של המשחק, שפתאום אתה יכול ליהנות מכל הדברים הטובים בו. נגיד העלילה, והמוזיקה המחודשת, והעובדה שיש אשכרה דמויות, והדמויות הן מעניינות, ויש הרבה מאוד מסורות של פאנל פנטסי שהתחילו מפה, זה המשחק הראשון שהיה בו צ'וקובו, זה ממש מוצלח מאוד. אז סיימתי אותו לראשונה, ואפילו עשיתי בו פלטינום, וממש נהניתי. ואני בשוק מזה שממש נהניתי. כאילו ציפיתי לשנוא אותו, זה אמור להיות המשחק הכי גרוע בסדרה. אז זה החוויה שלי עם Final Fantasy 2 Pixel Remaster. ואחרון בסריה של 3 משחקים ששיחקתי, האמת שאני לא ארחיב עליו, כבר דיברנו על זה מקודם. והזלדה החדש, Legend of Zelda Tears of the Kingdom, קניתי אותו שלשום בהשקת חצות בפלייר 1, תודה רבה לכם פלייר 1 ולעומרי נאור. קניתי גרסת הספנים המגניבה עם הפוסטר מתכת ועם הסיכות, וגם קיבלתי חולצה מתנה. התחלתי אותו היום אתמול עם אשתי, והוא נהדר, פשוט נהדר. טוטוריאל של 3-4 שעות בערך, אבל כל היכולות החדשות פשוט עושות כזה הבדל במשחק, שזה מטורף. נהניתי מכל רגע. אז זה הדברים ששיחקתי. בואו נעבור לפינה האחרונה שלנו להיום, נקסט על המסך שלכם. מה כדאי לכם לשחק? וזה הרי פינת הדילים שלנו, שבה אנחנו אומרים לכם מה כדאי לכם לקנות מהסייל הנוכחי בפלייסטיישן סטור, וגם מספרים איזה משחקים יצאו מאז הפרק הקודם, ומה קורה בליגת הפנטזיה. ואני אתחיל עם המלצה של דיל על סופר מיט בוי של טים מיט, הוא בדרך כלל עולה $15 ב-PS4, עכשיו הוא עולה $1.50. למי שלא יודע, זה משחק פלטפורמר נהדר, אבל אחד הקשים שיצאו אי פעם, מומלץ בחום גם אם אתם לא אוהבים פלטפורמרים. אנחנו נדלג על ההמלצה של עידן שנאלץ לצאת. גיל, על מה אתה ממליץ?
אז אני ממליץ על פרוטוטייפ ב-$5. זה, בוא נגיד ככה, בוא ניקח את קרייטוס, ניתן לו כל מיני כוחות חייזריים כאלה, אפשרות לרוץ ולרוץ כמו ספיידרמן על גורדי שחקים ולדעות באוויר, ונשים לו כל מיני נוח, זה נקרא, נעשה אותו כמו ה-T-1000, שיש לו אפשרות לשנות את הידיים לכל מיני צורות משוגעות, לפטישים.
תגיד, זה לא המשחק שיצא head-to-head עם Infamous 1?
יש מצב, יש מצב.
נכון, זה רימאסטר שלו. או שאני מדבר עם משהו אחר.
לא, לפרוטוטייפ לא יצא רימאסטר.
אוקיי, אז אולי אני מדבר עם משחק אחר. אז
בכל אופן, קחו את קרייטוס, שימו אותו בעולם פתוח, תנו לו לרוץ על זה, לרוץ על גורדי שחקים, לקפוץ, להרביץ למסוקים, לפוצץ טנקים עם כל מיני כלי נשק שוגעים שיוצאים לו מהידיים. תקבלו את פרוטוטייפ, משחק פסיכי, 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 ברמות ממש ממש כיפים.
כן, אתה סתם עושה לי גאסלייטינג, הוא יצא לפיס 3 ב-2009 ול-360. וזה רימאסטר מ-2015, מה שאתה מתאר עכשיו.
פרוטוטייפ. ל-PS4? יצא רימאסטר, אתה מתאר, אני לא ידעתי.
הגרסה שאתה מתאר זה רימאסטר של גרסה, של משחק PS3 מ-2009.
יאללה, יכול להיות, זה משחק ממש ישן.
טוב, סבבה, פרוטוטייפ. אני גם ממליץ על רימאסטר, על גרסת הרימאסטר של נינו קוני, Wrath of the White Witch. למרות השם המוזר, זה משחק JRPG עם קרבות חצי בתורות חצי אקשן של חברת Level 5 שעשתה את Dark Cloud ו-Dark Chronicles וגם אחרי זה את Nino Kuni 2 ומי שזוכר מה-PS3 White Knight Chronicles שהיה קצת פחות טוב, אבל הטריק המיוחד ב-Nino Kuni זה שזה משחק שהוא כל כולו תוכנן לראות כמו אנימה והוא יצא עם cutscenes ועם character designs של סטודיו גיבלי, אותו אולפן אנימה מפורסם שעשה את Spirited Away ואת פוניו ואת Howl's Moving Castle והמון המון סרטים אחרים, פרינסס מונונוקי. אז ממש יש לו קאצינס שאתה רואה במובהק שזה מיאזאקי מגיבלי צייר אותם והגה את הקונספט. ובכלל הרעיון שמה שזה כזה עולם פנטזיה יחד עם עולם אמיתי ושהדמות בחור ילדון קטן בשם אוליבר, שבתחילת המשחק אני לא אספלר, אבל קורה משהו מאוד מאוד עצוב, והוא צריך לצאת למסע בשביל לנסות למצוא את אמא שלו, וזה משחק פשוט נהנר. הוא תענוג, הוא תענוג מוחלט.
יפה. משחק האחרון שאני אמליץ, סליחה, ב-$15 עכשיו, Far Cry 6, פארקריי האחרון שיצא בסדרה, עם הווילנים הוא אחד השחקנים האהובים עליהם, עם אוי שברח לי רגע שמו, אני חייב שנייה אחת, רגע
שיש זה עם הקומוניסטים, לא? סוציאליסטים,
אותו אקטור, ג'יאן קרלו אקספוסיטו, אספוסיטו, כן, הוא הבחור שמשחק את הדרגלורד בלשבור שורות, הדרגלורד, כן.
וואלה, $15 זה מחיר טוב לזה.
מה זה? $15 זה מחיר פגז. מחיר פגז, כן. אני חושב שגם אני בעצמי אקנה. פארקריי 6, מה יכול להיות?
הוא לא באקסטרה, נכון?
לא באקסטרה.
טוב, אז זה היה הדילים. בואו נספר קצת על איזה משחקים יצאו מאז הפרק הקודם. זה לפי סדר יציאה. בשני למאי יצא Age of Wonders 4 למחשב, יצא Redfall, תתרחקו ממנו כמו מאש, דיברנו על זה מקודם. יצא Darkest Dungeon 2, משחק המשך לאינדיה המפורסם, בינתיים הוא רק למחשב, אני מניח שהוא יגיע לקונסולות בהמשך. יצא משחק המשך לפוג אב מלודיז אב סטיל, שנקרא באופן לא מופתיע, פוג אב מלודיז אב שי 2. זה משחק כזה קצת אנימציה עם דמויות שהן חצי חיות, אבל הוא סוג של עולם קודר כזה, מלחמת עולם, ואתה שולט בתוך טנק ענק, ואתה עם עלילה מאוד כבדה, צריך להילחם נגד כל מיני אויבים אחרים במטוסים ובטנקים ודברים כאלה. הוא אמור לי ממש טוב, RPG בתורות, אני מתי שהוא רוצה לשחק אותו, פשוט לא יצא לי. ואחרון וחביב מאוד, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, יצא לפני יומיים, ב-12 למאי. גילו, שיחל במשחקים האלה מדבר אליך?
רדפול.
רדפול, הבנתי. קרוספייר אקסטייל, אה?
לגמרי.
טוב, ושנייה אחת לפני שנגיד לכם שלום להיום, בואו נדבר על ליגת הפנטזיה של נקסט ג'ן. סוף סוף יצא המשחק ברוסטר של עידן, הלא הוא Legend of Zelda. אז בשבוע שעבר, תכון לפני שבועיים, בפרק הקודם, המצב היה 50.68 נקודות לי, 24.4 נקודות לגיל, ומינוס 2.73 נקודות לעידן. עכשיו התהפכו היוצרות, זלדה הביא לעידן 34 נקודות, מה שהקפיץ אותו הישר למקום השני. עכשיו אני עם 50.79 נקודות, כי קצת השתנו ביקורות של משחקים שהיו אצלי, של רזדנט איוויל אני מניח. עידן עם 32.33 נקודות, וגיל במקום השלישי עם 23.81 נקודות. לגיל ולידן, שניהם יש שלושה משחקים שאמורים לצאת. לידן היה אמור להיות 4, אבל אחד הם נדחה לחלוטין, שזה כמובן Justice League, לא Justice League, Suicide Squad. ואצלי אמורים לצאת 4 משחקים, שאחד מהם יש לו סבירות גבוהה לברוח. אבל שלושה מתוך 4 האלה יוצאים חודש הבא. דיאבלו, סטריט פייטר ופיינל פנטסי. אז בחודש הבא תצפו לראות הרבה יותר נקודות אצלי.
יאמן.
זהו, ואלה היום, גילוס, עוד פרק הגיע לסיומו.
כן, ממש כיף. אנחנו
הרבה חדשות גדולות, אה?
כן, חדשות גדולות, חדשות טובות. מקווה שימשיך ככה כל שבועיים, כמו שעון. היה לי אור.
כן, ונקווה לבשורות טובות ושהכל בסדר עם חברנו היקר.
כן. ואל תתרץ לנו כמו שעשית היום עם הדלת ממד, לא נסגרת לי.
אני
צריך לתרוק אותה, יעשה רעש לילדים.
אני שכבתי בסלון עם תינוק בן שבועיים עליי ישן, ואני הערתי אותו בשביל לתת אותו לאמא שלו כדי לבוא ולהקליט את הפודקאסט. אתה לא תגיד לי תירוצים.
הערת אותו? מה, אתה רשע?
מה אני יכול
לעשות? למה הערת את הילד?
אין דרך לזוז בלי שהוא יתעורר.
זה מתקמתי, מתקערים קצת, אתה לא יודע איך זה להיות אבא. עוד צריך לעשות הכל.
בגיל הזה תינוקות מתעוררים מכל דבר.
יאללה.
אבל גילוס, עד הפעם הבאה, תמשיכו לשחק.
יאללה, peace out. תודה, אנשים. ביי ביי.